נמצאים בסימן רש ג' דיני ברכת פירות הארץ. בפעם הקודמת בהלכות ברכות, שזה היה כבר מזמן, בינתיים עברנו את חג הפסח, ספירת העומר, יום ירושלים, שבועות, אל העיר נוסעים בפעמים קודמות, אנחנו צריכים לחזור למסלול הרגיל שלנו. בפעם האחרונה דיברנו בעניין ברכת היין, מה מברכים על יין, סוגי היין, צימוקים, בסימן רש ב', היום נתחיל סימן רש ג', ובעזרת השם נתקדם בנושא של ברכת פירות הארץ. על פירות הארץ מברך בורא פרי האדמה. ולשים לב, אנחנו מדברים על פירות עמוד 218. על פירות שגדלים בארץ, זאת אומרת, הצמח שעליהם גדלים הפירות האלה, הוא צמח שנחשב בדרך כלל חד שנתי, או כזה שהוא לא נחשב כצמח של אורלה, זאת אומרת, אין לו דין עץ, ואנחנו נברך על הפירות היוצאים ממנו, בורא פרי אדמה, בניגוד למה שראינו בסימן הקודם, שעל ברכות, שעל פירות האילן, מברך בורא פרי העץ. ובורא פרי האדמה, זאת אומרת, דבר שגדל באדמה, שיח. לא עץ, לא בהגדרה של עץ, כלפי דרך הגידול שלו ואורך חייו, למשל, תחום אחד שנוכל לומר, זה הנושא של אורלה. אומר השולחן ערוך על התותים הגדלים בסנה בורא פרי האדמה. למה? דלא מקרה עץ, ופה הרמה מגדיר לנו מה זה עץ, אלא שמוציא עליו מעיצו. אבל מה שמוציא עליו משורשיו, לא מקרה עץ. ואנה כיוון דחולה עציו לגמרי, דקלה עציו לגמרי בחורף, והדר פרח משורשיו, מברכים עליו בורא פרי האדמה. זאת אומרת, אנחנו מדברים על באמת שיח שאין לו גזע, שמהגזע עצמו יוצאים הענפים ומהענפים אחר כך יוצאים פירות במשך השנים, אלא הגזע עצמו מתחלף. זאת אומרת, גם אם יש לי איזשהו פרי ש, ופה כל המחלוקות בתחום של מה שפעם דיברו, בננות, איך אני מתייחס לבננה, הרי בננה בסוף של דבר אחרי כמה שנים זה מתחלף הכל, אבל הוא מוציא ענפים, כן, מהצד. זה היה הדיון כשדיברו על נושא של פפאיה, בזבחי צדק, כבר הרב עבדאללה סומך, רבו של הבן איש חי, כבר מזכיר את העניין הזה. ואפילו חצילים, ערוך השולחן מזכיר, באירופה הייתה מחלוקת גדולה, האם חצילים יש להם דין אורלה או אין להם דין אורלה. למה? כי הוא צמח שיכול להיות רב שנתי בהגבלה. זאת אומרת, אנחנו באים ואומרים, ברגע שהצמח הזה או השתיל הזה, אמנם נכון, יכול לגדל פירות שנתיים, שלוש, אפילו ארבע שנים, אבל ברגע שזה כך, זה כבר יורד, כמות הפירות ואיכותם יורדת אחרי שלוש, ארבע שנים, אז זה לא נחשב כבר עץ. אפילו שהוא מגדל שיח, ויש כאלה שעד היום בבעיה עם לאכול חצילים. ארוך השולחן מזכיר את זה. יש איזו קבוצת אנשים עד היום שהם לא אוכלים חצילים בגלל הבעיה שאולי זה עורלה. כן. רצית לשאול?
כן, לגבי
הפפאיה. בסדר, אז זהו. כן, זה דבר שהוזכר.
אבל אני אמר שהגבר
שלו חלול. כן, יש שם תשובה גדולה, ארוכה. אבל עוד פעם, אנחנו ניקח את הדברים פשוטים, הבסיסיים. אנחנו צריכים גזע, מהגזע הזה ייצאו ענפים ועליהם יהיו הפירות לאורך שנים. ברגע שכך זה נחשב עץ. אני רוצה להיכנס לתחום הזה גם של, שזה עוד מעט גם יהיה בסימנים הבאים, התחום של בסמים, מה נקרא עצי בסמים, מה נקרא עשבי בסמים. גם פה יש את אותה שאלה, האם יש גזע מעוצה או שהענפים יוצאים מהאדמה, כן, כאלה שמתחדשים כל שנה.
העניין החידוש,
האם, להפך, אם הגזע מתחדש, אין שום שאלה. כי זה, לא, זה שיח. כדי שיהיה עץ, אני צריך גזע מרכזי, שמהגזע המרכזי ייצאו ענפים ועליהם פירות.
אבל גזע מתחדש, כל עץ שהוא גדל, הוא משאיל את הגזע שלו, הוא משאיל, כמו שקבע, כמו
קליפ. גם אדם שגדל הוא לא אותו אדם שנולד. כל התאים שלו מתחלפים. אבל יש דבר מרכזי שנקרא גוף האדם, שאתה רואה שהוא, מבחינתנו הוא נשאר. הרי גם עץ דקל, כן, תמר, אני יודע מה, כך עצים גדולים שאוכלים באמת, עץ תאנה. אין ספק שהוא תאנה, נכון? יש לו גזע. הגזע הזה גדל. הגזע הזה הוא מעוצה, וממנו יוצאים ענפים, ועל גביהם יש פירות. הגזע לא מתחלף. אבל שיח שאתה חותכת או נחתך או התייבש בחורף, כן, תלוי בתקופה של אותו שיח, התייבש הגזע המרכזי ויכולים מהשורשים לצאת מחדש ענפים חדשים, וזה בדיוק הבעיה, האם הענפים יוצאים מאזור הקרקע או ענפים יוצאים מהגובה, וזה בדיוק העניין של בננה, מאיפה יוצא התפרחת החדשה שעל גבי הפירות, זה בדיוק השאלה. כן, אז אנחנו מדברים. גפן. נשאר גזע מרכזי. מהגזע המרכזי מתרבים ענפים ומתארחים. גוזמים בדרך הזומרים, כן? זמירה. בדרך הזמירה של הגפנים. אבל הכל יוצא מתוך הגזע המרכזי.
אז באמת
ענבים
עצום שאני
ברך
עליהם,
ענבים. עץ? ודאי. בסדר? כיוון שאנחנו מדברים פה על גזע מרכזי,
זה מה שאומר.
זה לא אכפת לי הגובה של הענבים עצמם גם, יש כאלה שאת הענבים לא מדלים, כמו שאנחנו עושים, אלא שותחים אותם על גבי קרקע, אבל דבר אחד ברור, גזע לא ייגע בקרקע כל הזמן. מי שמסתכל במקומות של שיטות גידול ישנות, הר חברון, במקומות האלה, רואים שהגזע גם בחורף, כשהוא יבש, הוא מונח על גבי אבן. הוא לא יהיה על גבי הקרקע עצמה, הוא ירכב. זה לא טוב. ואחר כך הוא פורץ קדימה בתקופת האביב. אבל אנחנו מדברים פה על מציאות של גזע, שהגזע הזה קיים, זה שהתאים שלו מתרבים ומתחלפים, זה סיפור אחר, כל דבר זה כך. גזע קיים, אם אתה תחרות עליו את השם זה יישאר, אל תעשה זה. בסדר? זה אותו גזע, והגזע הזה בסופו של דבר מצמיח ענפים ו... עלים ופירות, בחק העלים. זה הסדר של הגידול, וזה מה שמביא פה הרמה. כן, אומר המשנה ברורה, על התותים הגדלים בסנה, כן, שקוראים מוילבר, מלינס וכו', יש מיני כאלה שגדלים באילן ומברכים עליהם בורא פרי העץ, וכן מלינס שלנו גם כן ידוע שגדלים באילן, שמתקיים משנה לשנה, ומברכים עליו בורא פרי העץ. כן, ויש שגדלים על עצי יער, צריך בהם עיון. בכל מקרה, צריכים לשים לב. הוא מביא פה כל מיני סוגים של תותי יער וכאלה, שאנחנו צריכים לשים לב איך הם גדלים. כן, והוא אומר, שמוציא אליו מעצו, זה בעצם ההגדרה, ואז יש על פריו שם פרי עץ, אף אם העץ הוא גבעול דק. זאת אומרת, לא אכפת לי מה האובי של הגזע, אבל הגזע הזה חייב להיות קיים משנה לשנה. הוא לא מתחלף. הגזע עצמו נשאר, עוביו לא אכפת לי, אומר הרמה. מה שמעניין אותי, ההישרדות שלו. הוא זה שדרכו צומח העץ, ואחר כך, כן, הפירות.
שאלה
מוזרה. לא, אין שאלה מוזרה, כן. טוב, נאמר את זה בכמה מילים. רבי יוסף קארו התבסס על הטור של רבי יעקב, בעל הטור עם בנו של רבנו אשר הראש והרמב"ם. זאת אומרת, אלה הם הספרים שעל גביהם מתבסס השולחן ערוך, שהפסיקה שלו נשענת על שלושה: ריף, ראש ורמב"ם. האורס זה אביו של רבי יעקב בעל התורים, הריף זה הרב אלפסי, והרמב״ם. אלה היו נקראים בלשון ההלכה שלושת עמודי ההוראה. שלושת עמודי ההוראה שעל גביהם נשען השולחן ערוך בכתיבת הספר שלו, שנקרא שולחן ערוך. בדרך כלל הרמב״ם כתב את לשון הגמרא, אם הסגנון היה מתאים ושווה לכל נפש, הסתמך כמה שיותר על לשון הגמרא, והשולחן ערוך על לשון הרמב״ם. זה בעצם הבסיס לכתיבה, כשבפסיקת ההלכה, אז עוד פעם יש לנו את השקלול של השולחן ערוך, שהוא הביא את שלושת עמודי הוראה, ובדרך כלל פסק לפי הרוב.
כל זה לקוח 800 שנה, 1,000 שנה. מה עשו לפני
2,000 שנה? לא, השולחן ערוך לא לפני 800 שנה.
לא, הרמב״ם לפני 800 שנה.
לא, הרמב״ם יותר. השולחן ערוך כמעט 500, כ-500 שנה.
לא, הרמב״ם 800 שנה, לוקח
כבר 1,500 שנה. גם הם, כשאני קורא את הטור, אני גם רואה שהוא מסתמך על אנשים קודמים לו. וכל אחד מסתמך על הדורות שהיו קודם. אז זה ודאי, יש לנו השתלשלות ההלכה. מהגמרא, שזה המוראים, שנשענת על התנאים, שזה המשנה, ואחר כך סבוראים. ואחר כך גאונים, ואחרי הגאונים ראשונים. והשולחן ערוך בעצם, יש כאלה שמכניסים אותו בסוף הראשונים, ויש כאלה שמכניסים אותו בתחילת האחרונים. ועד היום, שזה האחרון האחרונים, אנחנו רואים את הספרים, נכון? זה השתלשלות ההלכה. ככה נכתב. ומה שקראנו עכשיו זה המשנה ברורה. שהמשנה ברורה נפטר לפני 73 שנה.
באמת?
כן. חפץ חיים. חפץ חיים נפטר לפני 73 שנה. חי ברדין, בלורוסיה. בסדר? וכולנו לומדים אותו.
זה בסדר גם לגמור את זה, למשל, יש עכשיו ליקוט יוסף. כמו זה, הלכות,
שהרב עובדיה
יוסף לוקח
ומוסיף
בעצמו וכל זה, מה הוא מוסיף למה שכל מה שיש פה קיים,
הוא
מוסיף על זה, או ש...
א', ילקוט יוסף זה לא הרב עובדיה יוסף, זה הרב יצחק יוסף. הרב הגאון הגדול, יצחק יוסף, שכתב ספר, הלכה, ליקוט פסקי הלכה מתוך דברי אביו, כן? הרב עובדיה יוסף שליטה. זה בעצם הספר, אם אתה מגדיר נכון. והוא ספר גדול ורחב וכיף, שכל דבר יש לו את מקומו. צריך לשים לב. אבל שולחן ערוך זה שולחן ערוך. כל דבר יש לו את המקום שלו, צריכים לשים לב. לשים לב שהלכות יוסף זה בעצם אוסף של פסקי הלכה, ומה שחשוב בו, והחשיבות הגדולה ביותר שיש בהלכות יוסף, זה המסע ומתן ההלכתי שלמטה. אם לומדים בהלכות יוסף צריכים עוד למטה מה כתוב. כי זה בעצם כל ההסבר למה נפסקה הלכה למעלה. אז זה נותן את כל ההבנה, ומי שקורא את זה ככה מעל מלמעלה, אז הרבה הבנה אין לו. אז אם לומדים בהלכות יוסף, כן, צריכים לעיין טוב טוב מה שכתוב למטה, כי הרב יצחק יוסף עשה שם עבודה שאני לא יודע כמה אנשים מסוגלים לעשות אותה. וזה צריך להסתכל. עם זה להתמודד. זו התמודדות. אבל שולחן ערוך זה שולחן ערוך. כן. טוב. בסדר. סעיף ד'. על פירות שמוציאים אל הנס רק, בשולחן ערוך, למעלה, עמוד 219. על פירות שמוציאים אל הנס רק, מברכים שהכל. ולשים לב למה. אומר רבי שנה ברורה, דלא חשיב אלה וברך עליהם בורא פרי העץ, שכמו עץ באלמנינו, ולא יודע מלטוטים שחשובים על כל פנים פרי, אף שגדלים נמי בסנה שהוא כאילן סרק, שהם טובים לאכילה חיים כשהם שועים הרבה על הסנה, או מתבשלים, אלא שאין הענף מתקיים משנה לחברתה. אבל כאן מדובר בפירות גרועים כגון תפוחים קטנים, אגסים קטנים, הגדלים בעצי היער, שאינם ראויים לאכילה כשהם חיים. על כן אינם חשובים בכלל פרי ואפילו בשלם, ולכן מברך עליהם שהכל. ואגוזים קטנים הנקטים בעצי היער שהם טובים לאכילה פרי גמור, ומברך על זה בורא פרי העץ. כן. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על מציאות של אכילת פירות בצורה נאותה. זאת אומרת, יש כל מיני עצים שגדלים בכל מיני מקומות, יש אנשים שאוהבים ללכת באירופה זה יותר יערות, שהיו שם פירות יער שבהם אנשים שורדים ואוכלים. פה בארץ זה פחות מצוי, אבל גם היום יש הרבה מקומות שאנשים אוהבים לקחת דברים מהטבע ולאכול אותם.
יש פול,
בלצים, יש כל מיני דברים. זהו. שאלה היא כזאת, האם הפרי הזה שאתה לוקח מתוך העץ הזה, זה פרי מאכל שאוכלים אותו, הוא טעים, הוא טוב, הוא אפילו אני אקרא לזה בריא, ואני לא אסתכל רק על הפרי, אסתכל גם על הטעם, וזה הדבר הראשון שמזכיר פה המשנה ברורה. האם זה פרי גמור, שלם, שנאכל כך, או שאתה אומר, טוב, אני אגש לטבע, אני אמצא אי אלו פירות, והרי כל עץ, גם עץ רק, יש לו פרי, כי אחרת אין לו זרעים לגדל את עצמו. כל אחד יש לו פרי, אני לוקח את הפרי הזה, אני אבשל אותו, אני אסדר אותו, אתקן אותו. אני יודע מה, יש אנשים שלוקחים פירות של, שכתר קום לזה, הקוץ הזה שגדל בקירות. יש הרבה פה בשכונה. זה אדם קורא לזה צלף, זה לא הצלף, לא נתבלבל עם הצלף של הגמרא, זה משהו אחר בכלל. לא סירה קוצנית גם. לא זוכר איך השם שלו, פירות קטנים כאלה. והם עושים מזה ריבה, ואני יודע מה קורה דברים כאלה. מה? לא. לא זוכר את השם. אני רואה את זה, אבל לא זוכר את השם ברגע זה. זאת אומרת, הם לוקחים את הפרי, שזה בעצם קוץ ודבר שגדל ללא שום טעם וריח. ואתה הולך ומתקן אותו לאכילה. אומר המשנה ברורה, אז זה הרבה שהכל נהיה בדברו. כי בעצם זה לא פרי. אבל אם יש דבר שיש לו טעם, ואנשים אכלו אותו והוא טעים, על אף שהוא נחשב כאילן סרק, כיוון שהפרי הזה, שאנשים שאוכלים אותו והוא טוב לאכילה, אני אברך עליו בורא פרי העץ. או במקום אחר, אם הוא נמוך, אז בורא פרי האדמה. בסדר? שבדרך כלל לא משתמשים בו. זאת אומרת, אף אחד לא שתל אותו בשביל פירות, אף אחד לא שותל את העץ הזה בשביל פירות. זה לא נחשב, איך אומרים, אף אחד לא יעשה ממנו פרדס. אז זהו, אז הם מוצאים את זה בשטח, ככה זה... אומר, אם זה טעים, אם זה טעים, זה נחשב פרי. אם הוא דורש הכנה מיוחדת, בישול, הכנה לאכילה, מליחה, לא יודע איך לקרוא לזה, כל תיקון מאכל, אז זה שהכל נהיה בדבר. כן.
אז מה
שאני אמרתי,
שאם אני אברך עליה, שהכל.
לא, מה? מה, אתה לא אוכל מישמיש? מה, זה לא קשור לפה. אני עוד פעם לא נכנס עכשיו לפרטים של רבנים פרטיים, מה אמרו על כל דבר ודבר. אנחנו לומדים שולחן ערוך.
כן, לגבי ההלכה של
למשל
גבר,
שמברכים על זה,
שהכל
מברכים
את
הצורה
שלו, אבל
שם
השאלה... למה?
מברכים שהכל.
למה?
אבל אם אתה משאיר חתיכה
שלו... לא מבין מה אתה אומר, לא מבין מה אתה אומר.
לא מברכים שהכל על לפילה?
למה שהכל? לא מבין אותך.
למה מברכים שהכל על לפילה?
אם עושים במטבח, במוסד... אבקת תפוחי אדמה, אבקת פירה, ועושים איזה פירה, אז אולי אני מבין. אבל אם לוקח בן אדם ומרסק בבית ביד תפוחי אדמה, וכשמרסקים תפוחי אדמה, אז זה תפוחי אדמה. אז למה לא לברך עליהם ברכתם הראויה להם? אמרו פרי אדמה, למה להגיד אחרת? אלא אם כן, לא יודע, אוסיף שם עוד דברים, זה כבר לא נראה... נו, בסדר, אז מה? לא יודע, לא מבין מה אתה אומר.
אז גם על ריבו של מישמיש, למשל,
בורא פרי העץ, מה הבעיה? מה
השאלה?
אבל ריבה של מישמיש, הוא אומר.
רק מישמיש, אם מחצו את זה, זה כבר עוד ים.
לא, אבל עושים חצאי פירות, מה?
אני שותה
תפוזים,
אני מברך
שהכל, די, זה נושא שדיברנו עליו כבר. מה מברכים על מיץ תפוזים? בסדר, הזכרנו אותו וטחנו את העניין, כן, בשיעורים הקודמים. אנחנו עכשיו באדמה, ובכל מקרה שאלת כבר, יש ריבת מישמיש. אם אני עושה ריבת מישמיש, ועושה מה שבדרך כלל עושים חצאי פירות, ככה עושים בבית, אז מברכים על חצי פרי, בורא פרי העץ. אין שום שאלה. ריסקת, לא ניכר הפרי, כותבים לך על הקופסה, על הצנצנת, שזה ריבת מישמיש, וכדי לזהות את זה, אתה צריך לטעום טוב-טוב, כי הרוב זה טעם של סוכר, אז בסדר, בוודאי שאתה לא דבר כזה בורא פרי העץ. אבל 48% פרי, אני יודע, כל השאר זה סוכר. אז זה משהו אחר, אבל כשעושים בבית ריבה, זה ריבה, זה אמיתי. זה אמיתי, זה משהו אחר בכלל. אז בורא פרי העץ, ניכר הפרי, בוודאי. אבל פה זה משהו אחר, לא דיברנו על העניין הזה. כן. טוב. מה שכן, נסכם את העניין, פרי, שהוא גדל על עצים, אפילו שנחשבים, עצי יער, עצי סרק, אבל הוא פרי שראוי לאכילה, אנחנו נברך עליו ברכתו. אם בורא פרי האדמה, בורא פרי האדמה, ואם בורא פרי העץ, בורא פרי העץ. אבל אם הוא דרוש תיקון לאכילה, אי אפשר לאכול אותו כמו שהוא, אז אנחנו נצטרך לברך עליו שהכל. זה מה שכתוב פה, על פירות שמוצאים מילה נסרק, שהכל. הנה, תראו ביור ההלכה, חשוב מאוד. הוא ממש מדגיש את העניין. מילה נסרק, בצד שמאל. היינו שגדלים מעליהן בלא זריעה ונטיעה, ואינם ראויים לאכול חיים, רק על ידי בישול ותיגון. לכן ברכתם שהכל, אבל הגדלים על ידי זריעה ונטיעה, אפילו כשאינם טובים לאכול חיים, מברך אחר שנתבשל על של עץ, בורא פרי העץ, ועל של אדמה, בורא פרי האדמה. זה הסיכום של מה שאמרנו. בסדר? ולכן, כשזרעו תפוחי אדמה, על אף שאי אפשר לאכול תפוחי אדמה חיים כמו שהם, אבל לפחות לא ניסינו, בסדר? רק על ידי בישול, כשבישלנו אותם, תיקלנו אותם לאכילה, כיוון שהם נזרעו על מנת שיוכלו אותם, מברכים עליהם בורא פרי האדמה. כן, כן. כיוון שזרענו אותם לטובת אכילה. אבל אם זה היה גדל סתם בר בשטח, ולא יכולים לאכל כמות שהם, אז אנחנו צריכים, אחרי שתיקלנו אותם לאכילה, לברך עליהם שהכל.
יש איזה עניין שהזרעים של משהו שהוא מהעץ, או הזרעים של משהו מהאדמה, ככה זה מברך עליהם, או שהזרעים של...
לא,
אז אני
בא
על זה של אדמה,
לא, לא, זה לא כך. פה אנחנו נכנסים לתחום נוסף, הנושא של עיקר הזריעה, מטרת הזריעה או מטרת הגידול של העץ. זאת אומרת, אם אנחנו רצינו, ודיברנו על זה, ועכשיו זה נושא שהוא בוער, אומנם לא כל כך בוער, כי היום הכל הוא בלי. אבטיח וגרעינים של אבטיח. מה מברכים על האבטיח? מה מברכים על גרעינים של אבטיח? כיוון שהצימוח, הגידול של האבטיח הוא לטובת האבטיח, לכאורה, היו צריכים לברך על גרעיני אבטיח שהכל נהיה בדברו. כי זה לא מטרת הגידול. לעומת זאת אנחנו מוצאים בכף החיים, שאומר שמכיוון שאנחנו רואים שעיקר גידול האבטיח במקשאות הענקיות של מצרים, כן, זו הדוגמה שהוא מביא. במצרים, מטרת גידול האבטיח הוא לגרעינים, זורקים את האבטיח, מסננים, משאירים רק את הגרעינים, אז הוא אומר, אולי על הגרעינים מברך בורא פרי האדמה, ועל אבטיח שהכל נהיה בדברו. יפה. זאת אומרת, מה שמונח פה בעצם, זה מה הוא הגידול. לכן כשאנחנו קונים בחנות, גרעיני אבטיח, אז נברך על גרעיני אבטיח בורא פרי האדמה. כי הגרעינים האלה הגיעו ממקום שגידלו אבטיחים לטובת הגרעינים. כי היום הרי מגדלים אבטיחים בלי גרעינים. בסדר? ואם במקרה האלה מישהו גרעין, כל כך הוא כועס, שהבטיחו לו שזה אבטיח בלי גרעינים ושזה גרעין לבן קטן כזה. זה לא מה שהבטיחו לי כשקניתי את האבטיח. ואמר לו המוכר, זה אבטיח עם אחריות, אז הוא מחזיר את האבטיח לשוק. בלי גרעינים. אז לכן אני אומר, לשים לב, עוד פעם, למה האדם עושה, וההלכה פה היא הלכה קבועה. מה שמשתנה זה המציאות. המציאות משתנית. לא ההלכה השתנתה. זה שכף החיים אמר שלא, שמברכים שהכל, הוא אולי אפילו אמר, בכלל לא לברך, מדוע? כי אבטיח בעצם... הוא בא למתק. מדוע? אנשים היו יושבים בקיץ, אוכלים ארוחת ערב, גבינה מלוכה. וכדי שהגבינה מלוכה תיכנס טוב, כי זה גבינה צפתית, מלוח. גם היום המלוח לא מלוח, כן? גבינה מלוכה אמיתית, אז אוכלים יחד עם זה אבטיח. אוכלים אבטיח למה אוכלים? כדי למתק את הגבינה. אז אומר, אבטיח בכלל לא מברך עליו. הוא תפל. מסתבר שהכל על הגבינה, והאבטיח תפל, לא יברך עליו בכלל. ככה היו אוכלים. פה בירושלים זה היה נוהג. בקיץ אבטיח בבינה מלוכה. בחורף, בצל יבש עם משהו אחר. כל עונה, והגידולים שלה.
מרעינים
זה גם עד עוד פעם אני אומר, תלורי, מה, אז אם אני קניתי דלעת בשוק, והיו שם כמה גרעינים, ואני עכשיו בא לאכול את הגרעינים האלה, זה שהכל.
משהו שהוא תפל.
שהכל, כי זה לא הגידול של איזה צמח. לא לשם כך. בסדר, אני זוכר למשל פעם היינו, כשהיו מלונים אמיתיים. היום העגולים האלה זה... ברוך השם, ברוך השם. טוב שיש את זה. אבל היו פעם מלונים המאורחים, האמיתיים, היו בהם גרעינים. את הגרעינים האלה היו מייבשים במרפסת, ואחר כך אוכלים אותם. אז זה משהו אחר. היום יש גרעינים במילון?
יש.
במילון העגול הזה של החממות?
מי שפצח אותם?
מי מסתכל עליהם בכלל? טוב, בסדר. מה עשית מהם? בוא, ודאי, ודאי. אז הם מגדלים. טוב, תגיד לי שהם מגדלים את החמניות בשביל שמן. בסדר, אבל...
קשו זה עץ, כי מה? זה משהו שגדל ממש...
כן, זה בדיוק העניין של ה... בדיוק, זה בדיוק המחלוקת. הרי פעם מישהו אמר עץ, פעם הוא אדמה, על הקשו. בסדר, זה בדיוק אותם שאלות. לא יודע. זה בקשה למבחים על קורה. בסדר, דיברנו על העניין הזה של עיקר ותפל, כשדיברנו על דקלים, שיש להם קורה, וצלף, שיש לו שש חלקים. כן, אביונות, כתף, בסדר, כן.
אבל זה
שבל,
למה מגדלים את האבטיח? אפשר לגדל את האבטיח, לא בשביל
הגרעינים,
אפשר בשביל
הגרעינים? ודאי, ודאי.
אי אפשר
פשוט
לגדל
אבטיח
שיכול
להבטיח,
ואל
תרח
לעשות
הגרעינים, אם אתה מכיר. כמו מלון לדוגמה. נכון, הקל ביותר זה לחתוך אבטיח ולאכול אותו. צריכים כל הזמן להוציא גרעינים מהפה? לא נעים. זה גם עדינות באכילה. כן, איך מוצאים גרעינים מהפה ליד אנשים אחרים? זה הרבה פעמים לא נעים. כן, צריך לאכול בנימוס. זה גם אמרנו, סימן קופיים, כן, בשולחן ערוך. והלכות הסעודה, נימוסים והליכות בסעודה. אז אדם צריך לדעת, לא להמיס. אז מגדלים היום דברים. בטכניקה, בהנדסת המזון שיש היום, מהנדסים גם את הצמחים. בדרך כלל הנדסה גנטית. כן? עושים את זה. ואז בסדר. אז יש לנו גרעינים בלי אבטיח. אבטיחים בלי גרעינים. כן? והאבטיחים עם הגרעינים הגדולים האלה, הלבנים, אם אתה קונה בשוק, כן? בפיצוחיות, אז זה סוג אחר של גרעינים, אני הרבה שנים לא ראיתי כזה. הרבה שנים. אולי מישהו בטעות פעם זרה.
הציעו עכשיו בסין, פתחים רובעים. רובע, זה גדל ככה.
ואז זה נוח לחתוך פרוסות.
גם נוח פרוסות וגם
שלי. ממש יפה, מה אתם רוצים? ואיפה המשיח אבל?
כן. אז מה שאתה אומר, שיש אבטיחים שמגדלים, ויש בזה הרבה 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 גרעינים?
ככה היה? אתה זוכר? או שאתה לא בגיל שלך? אבטיחים עם הגרעינים הלבנים הגדולים? היית מוריד שורות שורות? ויש ההלכה בשבת, מותר לנער מדין בורר? אל תכנסו לזה עכשיו. אבל רק אני אומר שכתבו על זה. כן, לנער. והגרעינים נופלים מותר, עוד דרך אכילה, פסולת מאוכל, ככה אוכלים, שאלות של דין בורר. כן, אבל היו שורות שורות. ממש, הייתה גומר חתכת אבטיח, הייתה יכול לאסוף גרעינים. אחר כך הביאו מה שקראו לזה אבטיח אמריקאי. כך קראו לזה, עם גרעינים שחורים קטנטנים. ואחר כך מזה נולד הדור הבא היה, אבטיח בלי גרעינים, שזה מין שאריות של גרעינים. גרעינים בלתי מפותחים, זה גנטיקה. בסדר, זהו. היו גרעינים הלבנים, האבים. רק ככה היה. לא היו אבטיחים אחרים. לא היו אחרים, רק אלה גידלו. ואני זוכר, היינו אוספים את הגרעינים, שמים עליהם מלח, מייבשים את זה במרפסת על בד, ואחר כך קולים את זה. זה היה הסדר. לא, קצת יותר. בסדר, טוב. זהו, אז זה הסיכום שלנו. אם דבר גדל ללא זריעה מעצמו סרק, אז אם הפרי שלו ראוי לאכילה כמו שהוא, אז אנחנו אומרים, מברכים עליו בורא פרי אדמה או בורא פרי העץ, תלוי מהו. ואם הוא נזרע, אפילו שהפרי לא ראוי לאכילה כמו שהוא, מברכים עליו כברכתו, בורא פרי אדמה או בורא פרי העץ. דוגמה אני אתן, כמו שאמרנו, תפוחי אדמה, שועית, פול, כל מה שמגדלים בירקות. עכשיו אנחנו פה בסימן, כן, בורא פרי האדמה.
מלפפון.
אז למה? מלפפון ראוי לאכול כמו שהוא. אנחנו מדברים על דבר שלא ראוי לאכול כמו שהוא, לא אוכלים אותו חי. רק על ידי בישול, על ידי תיקון, ובכל זאת מברכים עליו בורא פרי האדמה, כי הוא נזרע לטובת הפרי.
כמו
תפוח אדמה. אמרתי, בדיוק מה שאמרתי. טוב. כן. בני אסא. מה זה בני אסא? ענבי הדסים. אבל גם שבישלן ואביין כפירות, אינו מברך אלא שהכל. למה? כי עיקר הדס למה נולד? לריח. הדסים לריח. אומר המשנבורה, סעיף קטן וו. היינו ענבים קטנים שרגילים להימצא בהדסים, אלא שהכל, דלא חשיבה ואבלה כפירות שמוציאים מילני סרק. ולא אוכלים אותם כמו שהם, אלא מבשלים אותם. אותו דבר, מביא פה עוד כמה דוגמאות, כן? נקרא את השולחן ערוך כדי לא לדלג עליו. על זנגביל שמרקחים אותו כשהוא רטוב בורא פרי האדמה, ונראה דו הדין מרקחים אותו יבש. כיוון שעל ידי כך הוא ראוי לאכילה, זנגביל עיקר ומברך עליו בורא פרי האדמה. הנה, זה גם פה, הם עושים ריבת זנגביל. בסמים שחוקים ומעורבים עם סוכר, הבסמים עיקר, וברך עליהם כדין ברכת אותם בסמים. אתה שם לב? אפילו שהם שחוקים. מה זה שחוקים? אומר י' ב', היינו אף כשהם שחוקים ונמוכים לגמרי, עד שאין עיקר בהם תוארן הראשון כלל. אפילו אחי לא נשתנה ברכתם על ידי זה לכו לאלמד, דרך הבסמים לכתוש באופן זה. הבסמים עיקר, היינו אפילו כשהיה צוקר הרוב ומעט בסמים, וכן שנוהגים בינינו לעשות מגן פלובר. מה זה? מה התרגום אומר? מה? אבקת מה? שורה אחרונה. אצלי אין תרגום. מה זה? שמערבים צוקר הרבה עם אינגבר. מה זה אינגבר? תרגם לנו, רמי. שפתיים שלך.
זנגביל.
בסדר. כתוב שאפילו אחרי אינגבר עיקר והצוקר תפל להם. שאינו בא רק למתקום ואין לברך עליהם. צנון מברך עליו בורא פרי האדמה. מה החידוש? שעל צנון מברכים בורא פרי האדמה. איך גדל צנון? איפה הוא גדל? בתוך האדמה, לא על... בתוכה, הדבר היחיד שבולט מעל פני השטח...
כמו גזר.
כמו גזר. מה בולט מעל פני השטח? העלים למעלה, העלים הירוקים. זה לא כמו תפוח אדמה. זה, לא, אבל תפוח אדמה זה התעבות של שורש. ופה זה פרי עצמו. זה משהו אחר.
כמו שכרוב זה שורש ו...
כרוב לא. כרוב זה התפרחת.
לא, סליחה, ברוקולי או... כרובית,
כרובית
זה...
כרובית זה תפרחת, על פני השטח. יש להם שורש למטה, שהוא נכנס לתוך האדמה, וזה. אז אתה בסדר?
אבל זה לא... אין לנו הבדל פה בין גזר לכרובית.
שתיהם
זה אדמה,
שתיהם זה אדמה. כן, שניהם אדמה. כן. עכשיו, למה אני צריך לחדש על צנון מברך עליו בורא פרי האדמה? אומר השולחן ערוך, שאף אגב שסופו להקשות כעץ, אם אינו תולשו ביתו, לא יודע, מישהו פעם טעם צנון, גדול גדול, יבש עם שערות וסיבים וקושי אפשר לאכול אותו. אפילו אח אם מברך עליו בורא פרי האדמה, למה? דנא תאין שעדת לאוכלו כשהוא רך. צנוניות זה הרך ביותר. צנון גם רך. אבל אם השארנו אותו להיות איזה משהו מסיבי, אז הוא נהיה קשה. אותו דבר סלק. אותו דבר בדיוק.
מה אני מברך עליו?
גם סלק, גם סלק, אנחנו מברכים עליו. בורא פרי האדמה, אפילו שבסופו של דבר תשאיר אותו הרבה, זה מלא שערות וסיבים, אפשר לאכול את זה. גם אחרי הבישול, לא יודע מישהו פעם טעם סלק שהשכיבו אותו הרבה זמן בתוך האדמה, זאת אומרת, גדל הרבה באדמה, הוא לא ראוי לאכילה.
מה זה הרטישוק
בכלל? הרטישוק זה קוץ שגדל...
טוב, כן. מה אני אומר לך על מים שנגיד אני מבשל סלק על אש? מים, אחרי זה יוצאים מים עדומים.
תראה, זה, אם אני לא טועה, עסקנו לפני פסח. בסימן רשב"י סעיף י', כן? יש הלכה, ובסימן ראשי יש לנו גם הלכה. ולכאורה שתי הלכות סותרות. אולי נחכה לסימן ראשי, כי עכשיו אנחנו נכנסים ל... כן, רש ד', אבל באופן עקרוני נאמר שמכיוון, נאמר כך, מכיוון שבירקות הבישול משפר את איכותם, גם על 100 ירקות נברך בורא פרי אדמה. ירקות שהבישול משפר את איכותם, ללא בישול הם פחות איכותיים מבחינת האכילה והטעם, על מי ירקות, מה שנקרא בלשון השולחן ערוך, מי שלקות, מברך בורא פרי אדמה. ואני אומר, למה מתכוון השולחן ערוך? זה בסימן ראשי, נדון על זה ככה, בסעיף ב', כן? בעמוד 227, אומר השולחן ערוך, שעל מים שבישלו בהם ירקות, מברך הברכה עצמה שמברך על ירקות עצמם, אף על פי שאין בהם אלא טעם הירק. זאת אומרת, אם בישלתי ירקות, בעברית פשוטה שלנו, מה רק ירקות, ועכשיו אני שותה בכוס רק את המים, וזה מרק ירקות אמיתי, לא אבקה ודברים כאלה, ירקות, היימיש מה שנקרא, כן, ביתי. אם אנחנו לוקחים את המי ירקות האלה, אומר השולחן ערוך, מברכים על המים, בורא פרי אדמה. רק מים. סיננתי את הירקות. עכשיו אני אומר. אני לא נזקק לרוב. מוחלט, רק מים. כן, כי בישלנו, עשינו רק ירקות. חתכות ירקות. אם אתה תיקח את כל המצקת מתוך הסיר, למטה מלא ירקות. אלא מה עשית? לקח את המצקת מלמעלה, וזה נמצא רק מים. אבל בישלו את כל הירקות בתוך המים האלה, לא הוסיפו אותם בסוף, ולא שמו לנו אבקות, כן? נתנו לנו משהו אמיתי, מקורי. אז זה שולחן ערוך. ומה קורה עם מי פירות, אז זה כבר דין אחר. אבל עוד פעם, נגיע לראשי, בואו נתקדם קצת, כן.
המרק
של קובי, המרק? המרק? לא, יש בזה בשר.
לא, יש בזה גם ירקות, כל מיני...
אל תגיד לי לא. תגיד לי כן, יש בזה גם ירקות, אבל יש בזה גם בשר, נכון? יפה, הסיום של אותו סעיף בשולחן ערוך, ואני מילה כשבשלם בלא בשר, אבל בשלם עם בשר מברך עליו שהכל. לכן אמרתי, אל תגיד לי לא. לא, לא אכפת לי שתגיד, אבל במקרה הזה, זה המשך של הסעיף בשולחן ערוך. בסדר? מחובר אחד עם אחד. כן, כי מישהו אמר לי, איזה מין דבר זה? אף פעם לא ראינו שעושים מרק ירקות בלי בשר. טוב, יש כאלה שעושים... שלא אוכלים מרק ירקות בלי בשר. אז ברגע שיש בשר, הבשר פה קובע, זה העיקר.
בשר היום קשר לעוף, כן?
בשר, כן, בשר. בשר הוא העיקר. וגם אם שמנו ירקות ושמנו את הקובה ומה שאתה רוצה, האורחים, שהכל. עכשיו, אם תגיד לי... זהו. פה אנחנו קצת, כן, שלא נסתה מהאמת האמיתית, כיוון שיש לנו שם קמח, והקמח הזה בא להסביע, נכון? אתה מדבר על מה שנקרא קובה חמוסטה. הוא קורדי, נכון? זהו. צריך לדעת על מה מדובר, שאנשים יבינו. על איזה סוג מרק מדובר. לא כל אחד עושה את זה. בסדר? אז המרק הזה, המרק הזה, כיוון ששמים שם גם את הקובה, והקובה הזה עשוי מחיטה, מסולת. סולת זה חיטה. בסדר? אז זה ניתן להסביע. זה ניתן להסביע, זה מכיר בורא מיני מזונות. על הכל. אז תשימו לב לבעיה. כיוון שאין דבר שתפל, שהקמח תפל לו. תמיד מברך בורא מזונות. אם עשיתי בורקס עם בשר, מה אני מברך על בורקס? מזונות, לאמר יש בשר. אין דבר שתפל לקמח. קמח שהוא בא להסביע, בא לתת טעם, אפילו הוא מיעוט, הוא קובע. בסדר? תמיד כך.
גם בכל ופל יש ופלים שהשכבה
ופל מברכים עליו, בורא מיני מזונות, ברכה ראשונה, על אף שהקמח הוא מיעוט בתוך העיסה, באזור, בעיסה, לא אחרי היבוש, בעיסה עצמה, זה באזור 10%, הקמח בתוך כל העיסה של הוואפל, שזה מתייבש, אז נגיד, הלכו, כן, פחתו הנוזלים, אז הקמח עולה, נגיד, ל-20%, אבל כיוון שכל העניין הוא הקמח פה, זה בא לתת טעם ולהסביע, ואחרים לבורים למזונות, אבל לך תאכל בתוך כל הוואפל עם המילוי שלו, כל המשקל הגדול הזה, שיעור של כזית קמח, צריך לאכול חבילה בזריזות. כמה שלא אוכלים חבילה בזריזות, בפרט הוואפלים שזה טעם שוקולד שאחרי שניים זה כבר נתקע בתוך הגרון, המתוק שלהם. אז בסוף מברכים, בורא נפשות רבות, כי אכלנו בעצם את המילוי. שזה בורא נפשות.
אם אכלתי וואפלים וזה נהיה
בזה כזית. כזית מה? כזית מה? כזית וואפל, כולל המילוי, כולל הכל. בסדר, אז יש בסך הכל כזית.
בסך הכל במשקל זה כזית.
נכון, אז זה בורא נפשות בסוף.
לא על המחיה?
לא על המחיה.
למה?
אין פה כלום, אין פה כלום, אין פה כמעט קמח. אבל מזונות לעולם לא ייפטר במשהו אחר. בסדר, לכתחילה. בדיעבד, אם ברך שהכל, אז כמובן שזה בדיעבד. אבל לכתחילה צריך, כמו כל דבר, לברך ברכתו הראויה, וברכתו הראויה פה, כיוון שהקמח ניתן לטעם, מברכים עליו, בורא מיני מזונות.
כל מה שאומרים ברכה
אחרונה
זה בלי המילוי,
נכון? אני אוכל ופל שלם, לא מגרד מילוי לבד וופל לבד. בסדר? זה כשהיינו ילדים.
לא, אבל צריכים
לשאר
בלי
המילוי,
נכון?
בסדר, אבל אז אין לך.
שרב מי ארבע וכבצי שוכלים, שזה אולי שלושה שאימא
מילוי גם. אז אמרת לכם, תאכל חבילת ופלים, 250 גרם. אחר כך נדבר, אם תצליח לברך אחרי זה.
לא, יש לה שוכל מזונות משהו אחר.
אה, זה לגבי ברכת המזון.
כן.
זה משהו.
טוב.
בסדר. נתחיל את הסימן הבא, כדי שניכנס לשבוע הבא גם. כן.
אז הרב אמרת שהקום דברים הוא מזונות, נכון?
כן.
עכשיו, המרק
לבד, אם סתם מרחים לבד המרק, על הקום דברים מזונות? כן. אתה לוקח, אתך קום בעי מים, מברך על הכל, לוקח בכף, מברך על הכל, דברים מזונות וגמרנו.
עם
המרק וזה. עם הכל ביחד.
ואם
יש מרקות? יש הכל ביחד.
למה? כי העיקר זה...
כי זה העיקר, ודאי. תמיד המזונות הוא העיקר.
אם עכשיו מוציא רק את המרק,
בלי... אתה רוצה רק לאכול מרק?
רק מרק.
אז אמרנו, כיוון שיש בפנים בשר, אז יש הכל.
לא, אבל אין בפנים בשר, כי הבשר הוא בתוך
הקום. נו בסדר, זה בתוך המרק, זה הטעם.
דברים עכשיו
על המרק. לא, על המרק אתה מברך שהכל שם. שהכל, כן. בסדר? טוב. נתחיל את הסימן הבא וניכנס לקראת שבוע. דיני הברכות ליתר המאכלים, סימן רש ד'. ובעזרת השם, שבוע הבא אנחנו נתקדם בסימן הזה. על דבר שאין גידולו מן הארץ, כגון בשר בהמה, חיה ועוף, דגים, ביצים, חלב, גבינה, פת שיבשה, תבשיש שהשתנה צורתו ומתקלקל, נובלות שהם תמרים שבישלם ושרפם החום, ויבשו, ועל הגוואי, מה זה גוואי?
גויאבה.
מה?
גויאבה.
גוואי, דבר שלא גידולו מן הקרקע. מה? חגבים. בסדר? ועל המלח, ועל מה? מלח ועל המרק, ועל כמהין ופטריות, ועל קורה, שהוא הרך שנתווסף באילן, כן, בדקל, בכל שנה שקוראים פלמיטו, הוא קורא לזה, בסדר? קוראים לזה... לבבות דקלים, היום זה נמכר כך, ועל עולבי גפנים ועל שקדים מתוקים שאוכלים אותם כשהם רכים בקליפיהם, ועל חזיז ושחת ועל קרה, כן? חיה, ועל קמחא דסערי ועל שחר תמרי ושחר שעורים, ועל מי שעורים שמבשלים לחולה, ועל איסבד דברה, זאת אומרת עשבים של מדבר, שאינם נזרעים, ועל שבת שקוראים אניטו, כן? אניס, מה שאנשים קוראים, ועל כמון וכסבור, דלתה מעבידה ולא לאכילה, ועל החומץ שירבו במים, עד שראוי לשתות, מברך על כל זה שהכל יהיה בדברו. נשים לב לדבר הזה. יש פה כמה וכמה הגדרות. ונתחיל איתם, ובעזרת השם שבוע הבא אנחנו נמשיך. דבר אחד, דבר שאין גידולו מן הארץ. דבר שני, אפילו דבר שגידולו מן הארץ, אבל הוא לא עיקר הגידול. לא בשבילו שתלנו את העץ. ואנחנו לא מדברים על מה שדיברנו בסימן הקודם, כן? שזה תחום נוסף, שעץ שרק שיש לו פירות, שהפירות רואים לאכילה, שאז מברכים ברכתם, או עץ האדמה, תלוי מה צמח שרק הזה. פה מדברים על עצים שגידלו אותם, אבל מטרתם היא לא אכילה. זאת אומרת, ענבים, לולבי ענבים, עלים של גפנים, אם אוכלים, כן? זהירות גדולה מהתולעים, זה משהו שם, אנחנו אומרים, לא יודעים להגיד בלי עין הרע, יש הרבה תולעים שם.
ומה זה?
יברה, עלי גפן.
עלי
גפן, בסדר? כל הדבר הזה, אלה הם דברים שגידולם כן מן הקרקע, ונשתלו העצים, אבל לא זו מטרת הגידול. זה מה שנקרא נספח לגידול. ועליהם אומר השולחן ערוך, מברכים שהכל נהיה בדברו. התחלנו בזה, בעזרת השם, שבוע הבא, כן, נמשיך את העניין של הדברים האלה, שמברכים עליהם ברכות נוספות, שהכל. בעזרת השם, אז שבוע הבא נמשיך בסימן רש"ד. כל טוב.
שלום, כוח.